אנחנו פרשת ויקל פקודי, ספר נפרדים מספר שמות לעת עתה. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ולאורות נתן בליבו, הוא ועולייו בן אחי שמח למטה דן. הגמרא במסכת ברכות מביאה לנו דו שיח שהיה בין משה לבצלאל, דו שיח מעניין שמעלה תמיות רבות. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו, עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו משה רבנו, אמר לו, משה רבנו, מנהגו של עולם, אדם בונה בית, ואחר כך, מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר לי, עשה ארון וכלים, ורק אז משכן? כלים שאני עושה, לאן נכניסם? איפה אתה רוצה שאני אכניס? זה לא נכון לעשות קודם את הכלים, ואחר כך את המשכן. קודם כל עושים את המשכן, ואחר כך מכניסים את הכלים. שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא? עשה משכן, ארון וכלים, אמר לו, משה עונה לבצלאל, שמה בצלאל היית וידעת. כן, אתה צודק, בעצם התהפך לי. באמת, הקדוש ברוך הוא אמר קודם לעשות משכן, ואז ארון וכלים. טוב, הגמרא הזאת מעלה תמיות רבות. שואל הצלח, קודם כל, למה משה באמת היפך, אם זה מה ששמעת? מהקדוש ברוך הוא, למה אתה היפכת? אמרת קודם ארון, כלים ואז משכן. תראו את הצלח מקור ארבע, יש לדקדק. הרי מצינו בפרשת תרומה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו ארון וכלים תחילה, ולא הקפיד על קושיית בצלאל להיכן הכניסם. נכון? מה נאמר? מה פרשת תרומה, איך בנויה? קודם כל מתחילים מהכלים, אחר כך מדברים על המשכן. נכון שבפרשת ויקל פקודי אנחנו רואים הפוך, קודם כל משכן ואז כלים, אבל פרשת תרומה איך היא מופיעה בתורה? קודם כל כלים, לאחר מכן משכן. ויתכם יש לדקדק, הרי מצינו בפרשת תרומה שהקדוש ברוך אמר לו ארון וכלים תחילה, ולא הקפיד על קושיית בצלאל וכולי. ועוד, אחד מצינו שמשה אמר לבצלאל שיעשה ארון וכלים תחילה. רש"י נדחק שמסתור מאמר לו כדרך שהם כתובים בפרשת תרומה. ככה זה, אבל לא מצינו באף מקום בתורה שמשה רבנו אומר לו קודם תעשה כלים ואחר כך תעשה משכן. ועוד, מתי הוקם המשכן? א' ניסן. נו, ומה היה עד אז? איפה היו הכלים מונחים? ממילא הם לא היו בתוך המשכן. הרי לקח עוד כמה חודשים עד שבנו את המשכן. אז מה רוצים? מה? לא משנה כמה זמן, לא משנה, זה לא משנה כמה זמן לוקח לבנות. אתה, כשאתה מזמין מקרר, זה גם אם ייקח לך חצי יום להיכנס לבית, אתה לא תשאיר את המקרר בחוץ. נכון? זה לא משנה כמה זמן בונים. אז הנודע ביהודה שואל פה שלוש קושיות. אני חוזר עליהם. קודם כל בפרשת תרומה מצינו כפי מה שמשה רבנו אמר. קודם דובר, קודם מצווים על הכלים, אחר כך על המשכן. שאלה שנייה, לא מצינו באף מקום שמשה רבנו אומר לבצלאל קודם לעשות את הכלים ואחר כך את המשכן. רש"י הסביר שכנראה הוא הסביר, הוא אמר לו על פי הציווה, על פי מה שכתוב בפרשת תרומה. שאלה שלישית, בסך הכל בסוף, בסופו של דבר, הוא קם המשכן בכלל בחודש ניסן. הכלים וכל הזה הסתיימו כבר מתי? בחודש כסלב. נכון? אז יש לנו המון חודשים שהכלים כביכול עמדו לא בתוך המשכן. אז מה הרווחת? הרי שהיו הכלים עומדים חוץ ממשכן שלושה חודשים. ואם כן, היה יכול גם כן לעשות קודם, שעשה משכן. שאלה רביעית שאנחנו נוסיף, ששואלים אותם פרשנים אחרים. באמת, על פי פשט הגמרא בברכות, אם משה רבנו הודה לבצלאל, למה באמת שינית את הסדר? אם זה מה שנאמר לך מהקדוש ברוך הוא, אז למה שינית את הסדר? טוב. אז אנחנו נתחיל, אנחנו נביא תירוץ, ואנחנו עם תירוץ הזה אנחנו נשוטט, ונביא כמה וכמה יסודות. אומר בעל התורה התמימה, לא נתבהר בכלל למה שינה כאן משה מסידור זה שציווה הוא השם כאן. וייתכן, דכיוון שפעם אחת ציווה השם אותו על אהרון מקודם, ואחר כך כלים ומשכן, ופעם סידר משכן קודם, נכון? פעם אחת בתרומה ציווה אותו קודם כלים ואחר כך משכן. פרשת והקל פקודה היא בנויה קודם משכן ואחר כך כלים. משה רבנו עכשיו הכניס אותו להתלבטות. נכון, אומר פה בעל התורה תמימה, לא היה יודע משה להכריע איזה סדר להקדים. הוא לא ידע אם להכריע כמו פרשת תרומה או כמו פרשת והקל. הוא לא ידע. והיה דן על פי הסברה. וכיוון דעיקר תכלית המשכן הייתה להשראת שכינה. ועיקר מקום השראת שכינה הייתה על אהרון. כדכתיב ונועדתי לך שם. אם כן סבר שהעיקר הוא הקדמת אהרון. וכמו שמסודר בפרשת תרומה. זאת הייתה הסברה של משה רבנו. מה הייתה הסברה של בצלאל? ובצלאל חשב שעיקר כסדר הפרשה. זה משכן, ארון וכלים. כדי מפרש כלים שאני עושה לאן הכניסם. והודה לו משה על זה. משום דה באמת, אין מן הכבוד שיבנו ארון ויעמוד בחוץ כמבואר. זאת אומרת, כל אחד העלה סברה. כל אחד העלה סברה. הסברה של משה רבנו, התכלית יותר חשוב מהמעשה, ולכן, קודם כל נעשה כלים שהם התכלית, שהם מה שמביאים את השראת השכינה, אחר כך נטפל באיפה נכניס אותם וכו'. בצלאל היה איש מעשה. הוא בא למשה רבנו ואומר, לא, קודם כל בונים בית, אחר כך מכניסים כלים. טכנית, זאת הדרך להתנהל במציאות. זאת אומרת, משה רבנו היה שייך לאיזה עולם יותר? לעולם המחשבה. בצלאל היה שייך יותר לעולם המעשה. אנחנו היום נתעסק בשני הדברים האלה. אנחנו חיים בעולם של עשייה. ברוך האומר ועושה. אנחנו נמצאים בעולם העשייה. ברור שצריכה להיות פה עשייה. אלא ש... אנחנו עכשיו נראה, יש יתרונות באנשי רוח, אבל יש גם חסרונות. יש יתרונות באנשי מעשה, אבל יש גם חסרונות. המשימה של כל אחד, להיות מודע ליתרונות ולחסרונות, ובמידת הצורך למצוא דרך לפצות על החסרונות. אז בואו נראה את הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, ברדתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו, בדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו, ויראו מגשת אליו. מה זה היה? נכון, פרשת כי תישא מסיימת בכל העניין הזה של האור שיצא מהפנים של משה רבנו. אור גדול, עם המסווה. היה שם מסווה. כשמשה רבנו היה נכנס, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא היה מוריד את המסווה. כשהוא היה מדבר על בני ישראל, הוא היה מוריד אותו. וכשהוא לא היה מדבר איתם, הוא היה שם אותו. למה? גם כשהוא היה מדבר עם ישראל, הוא היה מוריד אותו, כן. כן. למה? כדי להקרין מאורו על עם ישראל, להשפיע מהאור שלו. איך נקרא בצלאל? בצל אל איתה. יש לנו את משה רבנו שהוא אור, ויש לנו את בצלאל שהוא צל. מה ההבדל בין אור לבין צל? אור, אם היינו לוקחים את השמש, להסתכל ישירות על השמש אנחנו לא מסוגלים. אבל אם יש השמש מחוסה קצת, זה מצליח לתווך, הענן הזה שמכסה אותה קצת, מצליח לתווך בינינו לבין השמש. זאת אומרת, הצל, יש לו איזה משהו שהוא מצליח להנגיש את השמש לעולם שלנו. בסדר, לבן אדם הרבה יותר קל להתנהל בתוך צל, מאשר לעמוד תחת השמש הקופחת. למה? גם חם שם. גם האור שלו, אם הוא אשכנזי, אז האור שלו נשרף. נכון? הרבה, הרבה סיבות יש איזה. בן אדם הרבה יותר נוח לעמוד בתוך הצל. מבחינת החיים של האדם, הרבה יותר נוח להתנהל ככה. יש משהו בצל שלא מפגיש אותך עם העוצמה הגדולה, ומתווך אותך, מתווך את האור בצורה נכונה, בצורה נכונה לעולם. זה נקודה אחת. אצל משה רבנו צריך להבין, משה רבנו היה שמש. כל בדרך כלל אנחנו ממשילים את משה לשמש, יהושע ללבנה. משה רבנו, הוא היה שמש. הוא היה שייך לעולם של מחשבה, של אידאות, אידיאלים. תסתכלו בשפת אמת, מקור 8. בעולם הזה, גשמיות הגוף והרגשת הגוף מעכב. שאין יכולים לידע ולהשיג עצם התורה. אבל לכן נקראת לקח טוב. כי התורה עצמה מלמדת לנו איך להתקרב ולידע להיפרד מן הגשמיות. כמו שכתוב במשה, קרן אור פניו בדברו איתו, שהופשט ממנו הגשמיות, ויצא מכותנות אור לכותנות אור, באלף. והשיגו עצם התורה, כמו שהיא למעלה, בלי לבוש ונרתיק. משה רבנו היה לו מפגש 40 יום, לא אוכל ולא שותה, נפגש עם התורה בעוצמתה, וזה גם היה הדמות שלו. הדמות של משה אחרי חטא העגל, משה רבנו מה עושה עם האוהל שלו? מוציא אותו מחוץ למחנה. יש איזה משהו שמשה רבנו אחרי חטא העגל, של הנפילה של עם ישראל, שהם לא מסוגלים לספוג את האור הגדול הזה, של משה רבנו בתוך המחנה. זה ישרוף אותם. ולכן משה רבנו שם את האוהל מחוץ למחנה. החתם סופר נותן עוד עיקרון אחד. אנחנו יודעים, יש לנו כלל הלכתי, מעלים בקודש ולא מורידים. לכן בצלאל מה אמר? קודם כל מה נעשה? נתחיל מהפחות, שזה המשכן, לאט לאט נעלה, נעשה את הכלים. מה קורה זה כשאנחנו עובדים מהעולם שלנו להתחבר לעולם העליון. אבל מה קורה מהעולם העליון כשזה בא לרדת לעולם שלנו? שם מה קורה? שם זה הפוך. שם אתה הכל, הקדושה היא מלמעלה למטה. תסתכלו, במקור 9. ויש לומר כי ידעת מעלין בקודש ולא מורידים. וזהו בעולם התחתון. כדי שנלך מדרגה לדרגה, מעלה, עד שנדבק עצמנו בקדושה עליונה, למעלה עד אין סוף. אבל בהיפוך ומלמעלה למטה, השתלשלו את הקדושה מדרגה לדרגה, וממשיכין הקדושה עד עולם העשייה, הזה, שיהיה השכינה שורה בישראל בעולם, המעשה הזה. הנה עיקר קדושת המשכן היה על ידי הכלים, הנתונים בתוכו, ובפרט הארון שבו הלוחות מעשה השם. והקדוש ברוך הוא באמת הקדים כלים, אשר הם במעלתם הגדולה יותר קדושים, ואחר כך משכן, והוא בדמיון השתלשלות מקדושה חמורה לקדושה קלה. ומשה אמר לבצלאל, כאשר אמר השם יתברך, למה? כי משה רבנו שייך למה? הוא יותר ראשו בשמיימה, ובצלאל היה יותר מוצב ארצה. לכן אצל בצלאל הוא התחיל קודם כל מעלים בקודש, ולכן הוא התחיל מהמשכן ולאט לאט עלה בקודש. אצל משה רבנו, שזה בא מלמעלה למטה, קודם כל כלים שהם החשובים, ואחר כך המשכן. נו, אתה שואל שאלה טובה. הרי היה לוחות ולא היה ארון, אז איפה שמו את הלוחות בינתיים? תסתכל במקור 11. בעתי אמר השם אליי, עשו לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי הערה ועשית לך ארון עץ. אומר רשי, לסוף 40 יום נתרצה לי ואמר לי פסול לך, ואחר כך ועשית לך ארון, ואני עשיתי ארון תחילה, שכשאבו והלוחות בידי הכן אתנם, ולא זהו הארון שעשה בצלל, שהרי המשכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכיפורים, כי ברדתו מן הארץ ציווה להם על מלאכת המשכן. ובצלל עשה משכן תחילה, ואחר כך ארון וכלים. אז היו שני ארונות. ארון אחד שעשה משה רבנו, ארון אחד שעשה בצלל. אבל ודאי שהלוחות היו נתונים בתוך ארון. מה היה מיוחד בארון הזה שעשה משה רבנו? נמצא זה ארון אחר היה, וזה שהיה יוצא עמהם למלחמה. ואותו שעשה בצלל לא יצא למלחמה, אלא בימי אלי, ונענשו עליו ונשבע. בסדר? אז זה עונה לך על השאלה, מה עשה משה? אתה יודע מה, כבר הבאת אותי למקור 11, אני רגע רוצה להמשיך עם זה. אני אמרתי קודם, מה הבעיה, מה הסכנה באנשים שמאוד מאוד מאוד רוחניים? אנשים מאוד מחשבתיים. מעופפים. הם מעופפים. לא רציתי לנקוב בשמות של ישיבות, מעופפים. עכשיו אתה מנסה, אדוני, זה מאוד יפה מה שאתה, אבל איפה זה בא לידי ביטוי? במעשה. נכון, יכול להיווצר, עכשיו הם לא מצליחים, למה הם לא מצליחים לבטא את זה בעולם המעשה? כי מה הם אומרים? אומרים, המחשבות הן גדולות. עולם המעשה מאוד מאוד, מה גורם? לצמצם את הדברים. צמצום מאוד גדול. אז מה קורה בינתיים, עם כל המחשבות שלהם? הן נשארות מרחפות, ולא מקבלות ביטוי בעולם המעשי. ואז אם כן מנסים איכשהו לבטא אותם, זה כבר רוצה עקום. הם לא מצליחים לתווך אותם לעולם, את המחשבות. למה? עוד פעם. כי הם מפרשים את התיווך, את המעשה, כצמצום של המחשבה. שהדבר הזה, קחו מלמד. איך לספר פרשת שבוע לילדים. הרי מאחורי כל פסוק יש לנו המון המון סודות, המון דברים גדולים. עכשיו איך אני מצליח לתווך את הדבר הזה לילדים? אתה צריך מה לעשות? להוריד ולהוריד ולהוריד. תראו, יש פסקה של רבי נחמן, מקור 16. השגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים. מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון, כמו שאנו רואים בחוש, שאי אפשר להשיג שכל גדול, כי אם על ידי התלבשות בשכל התחתון. כמו המלמד, כשרוצה להסביר שכל גדול לתלמיד, הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון וקטן, כדי שיוכל התלמיד להבינו. היום קוראים לזה קומיקס. אתה לוקח ספר, פרשת שבוע, ומלא קומיקסים, מלא זה, ילד כבר לא יודע לקרוא, הוא יודע. אתה יכול להוציא ספר קומיקס, לעשות עננים ריקים. עננים ריקים, הילד כבר ימלא מה קרה, הוא יכתוב את העלילה. הכל הפך להיות סיור אחד, כמה שיותר להנגיש לילד. להגיד לכם שזה טוב, אני לא רוצה להיכנס לתחום הזה, אבל בואו רגע ניקח תלמודי תורה, בתי ספר שלומדים תורה כמו שצריך, לומדים מהחומש, עם הפסוקים, מסבירים את הפסוקים כמו שצריך. מה זה מלמד טוב? מלמד טוב זה אחד שיודע לקחת את הדברים הענקיים ולפשט אותם בצורה מאוד 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 ברורה לתלמיד. זה אומנות. זה אומנות הדבר הזה. אתה היום יכול להגיע לכיתה, ילד יושב, מסתכל, אתה מדבר, הוא נמצא בעולם אחר. אז אומרים, תהיה דידקטיקן. תצא, תעשה פה ותזוז. אתה חייב לזה. קודם כל, תדע להסביר כמו שצריך את הפסוק. תדע כמה שיותר לקמת אותו, כדי שהם יוכלו לקבל אותו. זה מה שהוא אומר כאן. וצריך כל אחד לבקש מאוד מלמד אגון כזה, שיוכל להסביר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה. דיינו השגת אלוקות. כי צריך לזה רבי גדול מאוד מאוד, שיוכל להסביר שכל גדול כזה על ידי השכל התחתון, כדי שיוכלו הקטנים להבינו. אז זה קודם כל הסכנה הראשונה שיש לנו בעולם הרוח, עולם המחשבה, שאתה לא מצליח לתרגם את הדברים כמו שצריך. משה רבנו ידע והכיר את החולשה שלו בתחום הזה. מאיפה אנחנו יודעים? קודם כל משה רבנו, כשמישהו מעיר לו הערה, מעשית, פרקטית, הוא לא נבהל. להפך. הוא מחבק אותה. הוא אומר, מצוין, אתה עלי לעזר. הראשון שהציע לו הצעה פרקטית, מי היה? יתרו. בוא נלך רגע ליתרו. מה יתרו אמר? לא טוב הדבר אשר אתה עושה. עכשיו, מה הייתה המחשבה אצל משה רבנו? בספרים הקדושים כתוב, שמשה רבנו אמר, הכי טוב לבן אדם ללמוד, ישירות מהמקור. אני שמעתי מקודש ברוך הוא, למה צריך עליה? כלי שני כבר לא מבשל. בוא נלך, כלי ראשון מבשל. שיבואו ללמוד מכלי ראשון. אבל מה יקרה? נבול תיבול. זה טכנית, זה לא אפשרי. משה רבנו היה יכול לדחות את יתרו ולהגיד, אתה רדוד. זה לא עובד ככה. משה רבנו מקבל את הדברים של יתרו, לא רק שהוא מקבל, בפרשת, בעלותך, מה הוא אומר לו? ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, מקור 14, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים. משה רבנו מבין שיתרו מצליח, יתרו עם העיניים המעשיות שלו, מה יכול לעשות? הוא יכול לעזור לו למצוא את הדרך איך להניג את עם ישראל בצורה פרקטית יותר נכונה. יתרו מסרב לזה. משה רבנו, כשבא ומצווה על המשכן, קודם כל אומר את הכלים, ואחר כך את המשכן. למה? כי בכלים נמצא ארון. זה הרוח, הרוח הגדולה, המחשבה הגדולה. בא בצלל ואומר לו, משה רבנו, התכלית, אתה צודק שזה יותר חשוב מהכל, אבל פרקטית, לאן נכניס את זה? אומר לו משה רבנו, אתה צודק. זאת הענווה של משה רבנו. שכשיש אדם שכל כולו ברוח, כל כולו במחשבה, הוא יודע לשים סביבו אלו אנשים, אנשים שיצליחו לתווך את הדברים הגדולים שלו, לעם. יש לנו, להבדיל, הפוליטיקאים מדברים גבוהה גבוהה. אנחנו מדברים, מקבלים משרד, מה התקדם במשרד הזה מאז שנכנסת ועד שיצאת? לא יותר מדי. עכשיו, מישהו יודע שיש לו חולשה, שהוא מאוד מאוד טוב בלדבר, אבל יש לו חולשה במה? בעשייה. מה אתה צריך לשים? איזה מנכ״ל משרד? תמצא לך מנכ״ל משרד, איזה מחפשים? מי שהכי יקבל את המרות שלי. לא, מה אתה צריך לחפש? אחד שישלים אותך. אתה טוב בלחשוב ברעיונות, אתה חייב למצוא אדם פרקטי, שידע להוריד את הרעיונות האלה, לחיי המעשה. זה לא שלמשה רבנו לא הייתה פרקטיקה. לפני רגע, ראינו שכשמשה רבנו עולה להר, ומקבל לוחות, הוא אומר, רגע, אבל איפה אני אשים אותם כשאני אחזור? אז משה רבנו מקדים את עשיית הארון ללוחות. אז גם למשה רבנו היה את הצד הזה. הכל השאלה, מה יותר חזק אצלך? ומה יותר דומיננטי אצלך בחיים? ואדם צריך להיות מודע לחוזקות שלו, מודע לחולשות שלו, ולדעת לפצות על החולשות. תודה רבה. הלאה. בוא נעבור. לפני זה, שנייה, המשנה באבות אומרת, שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, וכל המרבה דברים מביא חטא. אומר רבנו עובדיה, ותדע לך שהשתיקה טובה, שאפילו המדרש והדרש והדיבור בתורה, שאין לך מידה טובה ממנה, אין עיקר קיבול השכר, אלא בשביל המעשה. אסור לך להשאיר את הדברים מנותקים. אסור לך. לא יכול להיות שהתורה תהיה מנותקת, תישאר בבית מדרש, וכשיוצאים החוצה, אתה הופך להיות וילדחייה. התורה זה דבר שצריך להשפיע עליך בכל שדרות החיים. לא יכול להיות הדבר הזה שזה רק שייך לתוך הבית מדרש. זה לא יכול להיות רק ברעיון. אם אתה לא מצליח להוריד דברים, לתת להם דברים לביטוי בחיי המעשה, אתה לא עובד נכון בעולם שלנו. העולם שלנו זה עולם של עשייה. יש לנו לא סתם דרך ארץ שקדמה לתורה. יש טוענים שאין מקור לדבר הזה. יש לנו משנה באבות, תורה עם דרך ארץ. תורה בלי דרך ארץ. דרך ארץ בלי תורה, דרך ארץ עם תורה. איפה נאמר המושג דרך ארץ שקדמה לתורה? זה מופיע. יש מדרש. היום זה לא בעיה למצוא. אתה כותב בפרויקט השו"ת, טראח, מביא לך. אתה לא צריך לדעת כל התורה כולה. פעם מתלמיד החמים, ידעו את כל התורה כולה. היום עושים לך את העבודה. מופיע הדבר הזה. שאף אחד לא ימציא, זה לא מופיע. הדרך ארץ והתורה חייב לבוא ביחד. דרך ארץ, אנחנו בדרך כלל לוקחים את המושג הזה לנימוסים. יכול להתנהג בצורה מנומסת. אבל מה הפשט של דרך ארץ? אתה צריך להבין שהתורה לא יכולה, יש פה עולם המעשה, זה לא יכול להיות מנותק. אתה מבין שאתה חי בתוך עולם של עשייה, עכשיו אתה צריך לראות איך התורה מופיעה פה בעולם בצורה נכונה. וכשאתה בא, משנה באבות אומרת, ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. אומר לך רבנו עובדיה, אין עיקר קיבול השכר, אלא בשביל למעשה. והדורש ואינו מקיים, נוח לו אם היה שותק ולא היה דורש. אתה אל תדבר הרבה. אתה לא מצליח להוריד את הדברים, אל תדבר עליהם. על איזה דברים כן תדבר? מה שאתה מצליח להופיע בעולם, תדבר. מה שאתה לא מצליח להופיע בעולם, אל תדבר. הלאה. סכנה, מה קורה בעולם המעשה? מה הסכנה? אנשים מאוד מאוד פרקטיים. מה הסכנה בדבר הזה? סטייה. הם לא יופיעו את הדברים בצורה נכונה. יצא עקום. הדברים יצאו, הם מאוד מאוד, יאללה, נו. מה למעשה? קריאים את המשפט. נו, מה למעשה? עכשיו זה חשוב. אבל לפעמים בגלל שאנחנו כל כך רוצים לתת ביטוי במעשה, אנחנו, זה יוצא קווץ'. זה יוצא קווץ'. וזה יוצא לא מדויק. וזה יוצא בערך. וזה יוצא חפר. ואז זה נראה בהתאם. לחנך את ילדי ישראל זה דבר גדול. טוב, אבל זהו, עוד חודש צריך להקים את המסגרת. יאללה, בואו נקים. נתחיל, בואו נראה זה. רגע. אבל תשב תחשוב מה אתה רוצה שיהיה פה. אתה מחנך את ילדי ישראל עכשיו. איזה תכנים אתה רוצה שיעברו עליהם? מי המלמדים? מי פה? מי שם? העיקר שהעסק יעבוד. לא משנה, העיקר שיעבוד. שיהיה לאן ללכת. ואז מה קורה? אנחנו מתחילים להתנתק מרעיונות, והכל הופך להיות לא מדויק. הכל הופך להיות בערך. ולבערך אין ערך. זה יוצא קווץ'. זה יוצא לא טוב. מעשה בחמישה זקנים. שכתבו לתלמי המלך את התורה. יוונית. והיה אותו היום קשה לישראל, כיום שנעשה בו העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. אנחנו לא מכירים את המקור הזה. בדרך כלל אנחנו מכירים את המקור שמה? בגמרא. בגמרא לא כתוב ביקורת על זה שה... לא כתוב ביקורת, להפך. אנחנו יודעים שהתורה מתרגמת רק ליוונית, נכון? אבל במסכתות קטנות, מובא המקור הזה שהיה היום הזה קשה כיום שנעשה בו העגל. השולחן ערוך פוסק בהלכות תענית, אלו הימים שהראו בהם צרות לאבותינו, וראוי להתענות בהם. והוא מביא את הדבר הזה, בשמונה בטבת, נכתבה התורה ליוונית, בימי תלמי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים. מה כל כך רע בזה, שתרגמו את התורה ליוונית? הגמרא אומרת, במסכת סופרים זה מובא, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. זאת הייתה הבעיה. אתה בא ומתרגם את התורה, אתה רוצה לתווך אותה? אתה רוצה לתרגם אותה יוונית כדי שהיוונים גם יבינו? יש דברים שאתה לא תצליח להעביר כמו שצריך. הדבר הזה פגם בעוצמה של התורה. בגדולה שהניסיון הזה לחבר אותה לעם היווני, להנגיש אותה לעם היווני, מאוד 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 צמצם את התורה. וזו הסכנה הגדולה שיש בלקחת רעיון ולהופיע אותו במציאות. שמתוך הלעת שלך לקחת את הדברים ולבטא אותם בעולם המעשה, אתה לוקח והדברים לא נעשים בצורה שלמה. הדברים לא נעשים בצורה מדויקת. אומרת הגמרא בקידושין, המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בדאי, והמוסיף עליו, הרי זה מחרף ומגדף. למה מתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בדאי? כי יש לך מילים שאתה לא תצליח לתרגם אותם בצורה מדויקת, נכון? יש לפעמים אתם מספרים לך בדיחה, אומרים, ביידיש זה נשמע יותר טוב. אם אתה לוקח בדיחה ביידיש, ואתה אומר אותה בעברית, מה קורה לאנשים? אף אחד לא צוחק. לא צוחקים. שאם אתה אומר אותה ביידיש, גם אם אנשים לא מבינים יידיש, מה קורה להם? צוחקים. למה? זה נשמע טוב. אין לך מושג מה הוא אמר. אבל אתה לפחות לא פגמת, לא פגמת בבדיחה. עכשיו, להבדיל, אותו דבר זה עם התורה, אבל לא רק עם התורה. כל רעיון גדול, אם אתה בא ולוקח אותו, ואתה בלחץ על העשייה, אתה יכול לאבד את זה. באיזשהו שלב אתה מאבד את זה, ואז הדברים מגיעים בצורה לא מדויקת, ובאמת, מכירים את הברווז, הוא גם שוחה, הוא גם אף, הוא גם רץ, אבל את הכל הוא עושה כמו מה? כמו ברווז. הכל זה בערך. הכל זה בערך, וזה נקודה שמאוד מאוד מאוד צריך להיזהר ממנה. לפעמים להיות ליד אנשים שחושבים הרבה, זה קשה. נו, יאללה, נו, אז מה הלאה? חכה רגע. אם אתה באמת מכיר את הבן אדם ויודע שבסוף הכל אצלו יישאר איפה, במחשבה, אז אנחנו בבעיה. אבל אם אתה יודע שהוא צריך את הזמן, רגע כדי לסדר את הדברים ולראות אם באמת זה מדויק, עדיף לפעמים לחכות רגע, לא להיות פזיז לבטא את הדברים בעולם המעשה, ולתת לדברים להופיע בצורה שלמה יותר ובהירה יותר. תמיד צריך לעבוד על שני הדברים האלה. מצד אחד שהדברים לא יישארו מנותקים ולא תהיה לו מופעה בכלל. מצד שני שההופעה תהיה כמה שיותר קרובה למקור. זה שני התחומים שאיתם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק. המעלה של בצלאל, אמרנו שמשה רבנו הכיר את החולשה הזאת שלו, והוא ידע למנות אנשים סביבו, ולפעמים הוא ידע גם להוציא את זה מעצמו. בצלאל, מה אומרת עליו הגמרא? יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בין שמיים וארץ. זאת אומרת, בצלאל לא היה רק איש מעשה. מה הוא היה? הוא היה גם איש רוח. אז למה אנחנו יותר מכירים את בצלאל כאומן העשייה, עד כדי כך שהקימו עליו בית ספר לאומנות? לא נראה לי שבצלאל היה מבסוט מהבית ספר שהקימו על שמו, אבל היום, כן. אבל למה אנחנו מכירים אותו? כי זה היה יותר דומיננטי אצלו. אבל מה בצלאל כל הזמן ידע? אסור לי להישאב לעשייה כשהיא מנותקת. הוא ידע לצרף אותיות. וזאת הייתה המעלה הגדולה שלו. שהוא היה כל הזמן מחובר למקור, והוא ידע להופיע את הדברים בצורה מדויקת, מדויקת, מדויקת. הגמרא בקידוש שהיא מביאה את המחלוקת הידועה. כבר היה רבי טרפון וזקנים, מסובין בעליית בית נתזה בלוד. נשאלה השאלה זו בפניהם. תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז מה? מה העיקר בסוף? מה התכלית? המעשה. אז מה צריך להיות כתוב? ואמרו, המעשה גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אבל מה כתבו? תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז מה הפשט? אז תראו את הרד"ק. מקור 24. אמרו רבותינו ז"ל, לומדיהם לא נאמר אלא עושם. זה הולך על הפסוק, שכל טוב לכל עושם, תהילתו עומדת לעד. מלמד שם מעשה גדול. ואף על פי שאמרו הם גם כן, התלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה, לא הגדילו התלמוד, אלא מפני שהוא מביא לידי מעשה. ולא יכשר המעשה מבלי הלימוד. זאת אומרת, עכשיו בוא נסביר את זה, לפי מה שראינו היום, באמת, מה זה הדבר הגדול? הדבר הגדול זה התלמוד. כי הוא הרעיון, הוא המקום הרוחני, נכון אם אנחנו מדמים את זה לפרשת שבוע, הוא הכלים של המשכן. אבל, איזה תלמוד גדול? גדול התלמוד שמביא לידי מעשה. אתה לא יכול להשאיר תלמוד מנותק. תלמוד שאין לו ביטוי מעשי. מתי התלמוד הופך להיות גדול? כשאתה מצליח לקחת אותו ולתת לו ביטוי בעולם המעשה, זה התלמוד הגדול. עשייה לבד בלי תלמוד היא מסוכנת מאוד. מסוכנת מאוד. היא מנתקת אותנו מהרעיון. ולכן צריך זהירות. אבל המעשה, באמת בעולם שלנו המעשה הוא גדול. אבל בתנאי שמה? שהוא יונק מאיפה? שהוא יונק מהתלמוד. שהוא יונק מהמקור. בחיים, אם אנחנו רגע ננסה לתת לזה ביטוי מעשי לשיעור הזה, לא להשאיר אותו מעופף, בחיים שלנו, ניקח למשל זוגיות. תמיד המהר"ל מדמה את האישה למה? לחומר, ואת הבעל לצורה. לצורה. כמו, אתה יודע, יש כאלה תבניות כאלה של שמים, שאתה שם חמר או משהו, וזה יוצא לך צורה. זאת אומרת, הגבר הוא יותר, בעניין של המהות, האישה היא הפרקטיקה. נכון? זה יותר אני לא רוצה להגיד גברים הם רוחניים, יש גברים רוחניים, אבל יש לנו גברים מאוד מאוד פרקטיים, אבל בשורה התחתונה, בבית, אתה יודע, הבחור חוזר מפגישה, שאלתו איך היה, למדנו אין היה ביחד, איזה אורות, יביא לי מדרשי חזל, מכל מזה, מאמרים, מכירים את הסיפור שלנו, איך קראו לו, שכחתי את השם של הרב הזה, ספר לא זוכר, בקיצור, מישהו אמר לו את הדבר הזה, הוריד את הגרב, או שסליחה, אמרים שהוא עשה את זה בפגישה, שהתחילה לדבר גבוהה גבוהה, הוריד את הגרב, שאלת, את זה את יודעת לחבס? את זה את יודעת לחבס? זאת אומרת, בסוף, כל אחד צריך לדעת, אנחנו לפעמים נבלים, האדם נמצא בפגישות, והוא נבל. הוא אומר, היא לא מבינה מה אני מדבר, היא מאוד מאוד פרקטית, אני לא צריך לתקשר ביחד, לא בטוח שזה רע. אם יהיו שני מעופפים בבית, אי אפשר לירט אף אחד, זה לא ילך, הסיפור הזה. אתה חייב אחד מעופף, ואחד עם רגליים על הקרקע. אותו דבר בכל מקום שאנחנו מגיעים. אתה צריך אנשים עם רעיונות, אתה צריך אנשים שיודעים לבטא, לתת להם את הביטוי במעשיות. לא לנסות לקבצ'ץ' את הרעיונות, לנסות כמה שיותר באומנות גדולה, להכניס אותם לתבניות נכונות. והדבר הזה אני אומר, להינצל מחפריות. חפריות זה דבר לא טוב, זה דבר מקלקל. הבערך הזה יוצא עקום. בעזרת השם, נעשה ונצליח.